שיעור חומש ליום רביעי לפרשת תזריע מצורע.
אנחנו למדנו אתמול על נגע שבא בתוך בגד. ומה אמרנו? שאם יש לנגע צבע ירקרק או אדמדם, מה עושה הכהן? מסגיר את זה לשבוע. אחרי שבוע הוא מסתכל. אם הנגע גדל, סימן שזה צרת וצריך לשרוף אותו. אם הכהן רואה שהנגע לא גדל, אז מה הוא אומר? לחבס את הבגד ולחכות שבוע. מה אחר כך? זה השיעור של עכשיו. נראה הכהן אחרי הוא כבס את הנגע, והנה לא הפך הנגע את עינו, והנגע לא פסע. תמהו באש תשרפנו, פחתתי בקורחתו או בגבחתו. מה זאת אומרת? אם אחרי השבוע שכיבסו את הנגע, הכהן רואה שהנגע נשאר באותו צורה ממש, לא נהיה שום שינוי, למרות שהוא לא גדל, אבל הוא נשאר באותו צורה של הירקרק או הדמדם שהיה קודם, אז זה סימן שזה נגע, הוא תמה, ואת הבגד הזה צריך לסוף. אומר רש"י, אחרי הוא כבס, מה הפירוש של המילה הוא כבס? ברש"י לשון אעשות. המילה הוא כבס זה כאילו היה כתוב התכבס, רק מה? התף מובלעת בתוך הדגש של הכף. מה קרה אחרי שבוע? לא הפך הנגע את עינו. מה זאת אומרת? אומר רש"י, לא הוקעה ממריתו, כמו שאמרנו קודם שהצבע לא השתנה בכלל, הוא נשאר באותו מידה או באותו צורה, ירקרק או אדמדם. והנגע לא פסע, הוא גם לא גדל, אז מה אומרים? תמהו. אומר רש"י, שמענו שאם לא הפך ולא פסע, תמה. למדנו מפה שאם הנגע נשאר באותו מצב, לא גדל ולא השתנה, תמה. ואין צריך לומר, הדבר הזה הוא ברור, לא הפך, הוא פסע. אם הנגע לא השתנה בצורתו, אבל הוא גדל, אז ודאי והלכת כמה וכמה שהוא תמה. השאלה היא, אומר רש"י, הפך ולא פסע. מה יהיה אם הנגע השתנה לצבע אחר? למשל, הוא היה קודם ירקרק, ופתאום אחרי השבוע הוא נהיה אדמדם. הוא לא גדל, רק הוא נהיה צבע שונה. השאלה איך נתייחס אליו? אומר רש"י, איני יודע מה יעשה לו. אני לא יודע איך נתייחס לכזה מצב. תלמוד לומר, והסגיר את הנגע. למדנו הרי בתחילת הדברים שכאשר הכהן רואה בפעם הראשונה שמראים לו את הבגד, למדנו בשיעור של אתמול, אם הוא רואה בפעם הראשונה צבע ירקרק או אדמדם, אז מה הוא אומר? והסגיר את הנגע מכל מקום. מה זאת אומרת? ברגע שעכשיו נהיה צבע חדש, והיה קודם ירקרק, עבר שבוע, פתאום זה אדמדם. אומר דברי רבי יהודה, אומר רבי יהודה, תתייחס לזה כאילו נגע חדש. זאת אומרת, מה שהיה עד עכשיו נגמר, פתאום אתה רואה צבע חדש, בוא נתחיל הכל התהליך מההתחלה, כי יש לך כרגע נגע עם צבע חדש. והחכמים אומרים, חכמים אומרים לא. מה הם אומרים? רש"י רק מרמז, דברי חכמים אומר, וחכמים אומרים וכולי, כדי איתה בתורת כהנים. מה אומרים חכמים? הם חולקים על רבי יהודה ואומר לא, אם הצבע השתנה לצבע, למשל הוא היה ירקרק ונהיה אדמדם, הרי גם ירקרק וגם אדמדם שניהם צבעים שהם סימני תומה, אז זה כאילו נשאר באותו רמה של תומה ותתווה אותו. ורמזתי כאן ליישב המקרא על אופניו, רש"י אומר, רמזתי את המחלוקת הזו בין רבי יהודה לחכמים פה בפסוק הזה, כדי שהפסוק הזה יהיה מובן על אופניו. פחתתי, מה זה נקרא? אמרנו שאם הוא רואה שהנגע לא גדל, אבל הוא גם לא השתנה בצבע שלו, אז מתמים אותו, שורפים אותו. פחתתי, מה זה פחתת? אומר רש"י, פחתתי לשון גומה. כמו למשל, יש את הלשון שכתוב בספר שמואל, באחת הפחתים. אחת הפחתים זה באחת החפירות. זאת אומרת שהבגד הזה, מתייחסים אליו ואומרים לו, יש כאן גומה, יש כאן מצב לא טוב, יש כאן איזה חור, צריך להתייחס אליו כמינוס. כלומר, שפלאי, נגע שמריו שוקים, זה נגע כזה שהמראה שלו שוקע, וזה סימן של טומאה. בקורחתו או בגבחתו, כורחתו גבחתו של מי? של הבגד. הרי אנחנו למדנו אתמול את המושג כורחתו וגבחתו על ראש של אדם. אמרנו שיש את הצד הקדמי של הבן אדם נקרא קרחת, והצד האחורי של הבן אדם נקרא הפוך, הצד הקדמי של הבן אדם נקרא גבחת והצד האחורי נקרא קרחת. אז איך פתאום פה נכנס בבגד את המושג כורחתו גבחתו? אז רש"י קודם כל יסביר כפשוטו מה זה נקרא פה בבגד קרחת או גבחת, ואחר כך הוא יסביר לנו למה התורה משתמשת בסגנון שמתאים על ראש של בן אדם ומביאה את אותו סגנון על בגד. אומר רש"י כך, בקורחתו בגבחתו כתרגומו, איך אונקלוס מתרגם את המילים האלה קרחתו גבחתו? בשחיקותי או בחדותתי. מה הכוונה? אם מתרגם את זה בלשון הקודש, שחיקותי זה כמו בגד שכבר נשחק, הוא כבר משושף, זאת אומרת בגד ישן. ואיך אונקלוס מתרגם גבחתו? הוא אומר חדתותי. מה זה? כמו בגד חדש. ואז רש"י מסביר את זה בשפתו, קרחתו מה זה? שחקים ישנים. ומה במילים אחרות הכוונה? זה לא משנה אם הבגד הוא היה בגד חדש או שהוא בגד ישן. מה פתאום התורה משתמשת פה בבגד את אותו סגנון שבעצם הוא מתאים לבן אדם, ורק אנחנו צריכים לפרש את זה שהכוונה היא ישן וחדש? מראש ומפני המדרש שהוא צריך לגזירה שווה, מכיוון שהמדרש רוצה לעשות כאן גזירה שווה והשוואה בין בגד לבין בן אדם. מה המדרש אומר? שצריך לעשות גזירה שווה בין בגד לבין בן אדם. מהי הגזירה שווה? הרי אנחנו למדנו בבן אדם שאם האדם כולו נהיה לבן, למדנו את זה באחד הימים הקודמים, שאם הבן אדם כולו נהיה לבן אז מתייחסים אליו שהוא טהור. כל זמן שזה רק בחלק מגופו אז אנחנו מתייחסים לזה כנגע עם כל דיני הנגע, אבל אם הנגע פשוט התפשט על ראש האדם מראשו ועד רגליו, אמרנו כולו טהור. מה קורה בבגד אם כל הבגד הפך להיות בצבע של נגע? גם כולו טהור. מאיפה יודעים? כי צריך לעשות השוואה בין בגד לבן אדם. איפה רואים שיש השוואה בין בגד לבן אדם? בשתי המילים האלה. ברגע שהתורה השתמשה באותו לשון שהשתמשה קודם על בן אדם, פה השתמשה את אותו סגנון על בגד, סימן שיש בין האדם לבגד איזה צד שווה. ומהו הצד? כן, ומהו הצד השווה? שכמו בבן אדם אם הנגע התפשט על כולו אז זה סימן טהרה דווקא, אותו דבר בבגד. נראה את הלשון ברש"י, מפני המדרש שהוא צריך לגזירה שווה, מניין לפריחה בבגדים שהיא טהורה? מאיפה יודעים שאם זה פרח על כל הבגד אז זה סך הכל סימן טהרה? נאמרה קרחת וגבחת באדם, ונאמרה קרחת וגבחת בבגדים. זאת אומרת שיש כאן השוואה ביניהם. מהי ההשוואה? מה להלן? כמו אצל בן אדם פרח בכולו טהור, למדנו לפני זה בפסוק י' ב' ובפסוק י' ג' שאם הצרת ממלא את כל האדם מראשו ועד רגלו זה סימן טהרה. אף כאן אותו דבר בבגד, פרח בכולו טהור, אם הצרת התפשטה על כל הבגד זה רק סימן טהרה. לכך החזה כתוב לשון קרחת וגבחת כדי להשוות בין הבגד לאדם. מה הפירוש המילולי? חוזר עוד הפעם רש"י, ולעניין פירושו ותרגומו, איך נפרש כפשוטות הפירוש המילולי של המילה קרחת וגבחת בבגדים, שזה יתאים גם למה שהתרגום אונקלוס אמר. זהו משמעו, קרחת לשון ישנים וגבחת לשון חדשים. אצל בן אדם, איפה הקרחת נמצאת? בגב, בצד האחורי של הראש. ואיפה הגבחת נמצאה? בצד הקדמי. זאת אומרת שקרחת זה אחורה וגבחת זה קדימה. זה כמו בבגד, אם הוא חדש אז הוא עדיין קדימה, אז הוא גבחת. אם הוא ישן אז הוא קשור לאחורה, אז זה לכן הוא קרחת. כאילו נכתב באחריתו או בקדמותו, שהקרחת לשון אחוריים, זה הגבחת לשון פנים, כמו שכתוב, כמו שאמרנו קודם בפסוק מ' א', ואם מפאת פניו וגומר. זה הקרחת כל ששופע ויורד מן הקודקוד ולאחריו. הקרחת זה מה שנמצא בצד האחורי של הראש, והגבחת זה מה שנמצא בצד הקדמי, כך מפורש בתורת כהנים. לכן השתמשנו על הבגד, רוצים להגיד בגד חדש או בגד ישן, בגד קדימה או בגד אחורה, השתמשנו בלשונות האלו קרחת או גבחת. פסוק נ"ו. ואם ראה הכהן והנה כהה הנגע אחרי הוא קבס אותו וקרא אותו מן הבגד או מן האור או מן השתי או מן הערב. זאת אומרת, אם אחרי שקיבסו את הנגע והסגירו אותו שבעת ימים רואה הכהן שהצבע נהיה קצת החליש הצבע, אז מורידים, קוראים רק, לא צריך לשרוף את כל הבגד, אלא גוזרים רק את החלק שיש בו את הנגע. כמו שרשי אומר, וקרא אותו, יקרא מקום הנגע מן הבגד, וישרפנו. פסוק נ"ז, ואם תראה עוד בבגד, או בשתי, או בערב, או בכל כלי אור, פורחתי באש תשרפנו את אשר בו הנגע. אם אחרי שגזרנו כבר את החלק המסוים, וחשבנו שהתפטרנו מן הנגע, פתאום רואים שפתאום בעוד איזה מקום בבגד מתחיל להיות נגע, זה סימן שזה מקרה אבוד. את הבגד הזה אל תעשה לו את כל התהליך מחדש, אלא מיד תשרוף אותו. פורחתי אומר רש"י, דבר החוזר וצומח, באש תשרפנו את כל הבגד. פסוק נ"ח, והבגד או השתי או הערב או כל כלי האור אשר תכבס ושר מהם הנגע וכובס שנית ותאר, מה יהיה? אמרנו, כל הפסוקים שאנחנו לומדים היום זה מה קורה אחרי שבוע של הסגר, אחרי קיבוס. מה רואים נשאר אותו דבר, מה נראה אם נהיה חלש יותר, מה קורה אם רואים אחרי שבוע זה נקי, הכל נעלם. מה עושים עוד הפעם? עוד הפעם וחובס שינית. וחובס שינית כאן זה לא לנקות אותו, אלא פשוט לטבול אותו במקווה, להביא לו טהרה שלמה, כי אנחנו כבר יודעים גם אצל בן אדם שנמצא בהסגר שבוע, בכל מקרה, גם אם מתארים אותו, הוא חייב לטבול, כי הוא היה בכל אופן באיזה סימן שאלה למשך שבוע. אומר רש"י, ושר מהם הנגע, אם כשקיפסו בתחילה על פי כהן, שר ממנו הנגע לגמרי, וקובס שינית, זה שכתוב קובס שינית, זה לא לרחוץ אותו עם סבון ולנקות אותו, אלא רש"י אומר לשון טבילה. זה כבר לטבול אותו מטהרה, לטהרה. תרגום של קיבוסים, שבפרשה זו, כל המקומות שהיה כתוב בפרשה זו את המילה קובס, איך הוא כאילו סתרגם כל הזמן את המילה קובס, לשון ליבון והתחבר. ליבון, תלבן אותו, תנקה אותו. חוץ מזה, פה וקובס, אונקלוס לא מתרגם לשון ליבון והתחבר, אלא איך אונקלוס מתרגם פה, והצטבר, אומר אונקלוס. שאינו לליבון, אלא לטבול, כי כאן הכוונה היא פשוט לטבול אותו, לקח תרגומו והצטבר. וכן, כל קיבוסי בגדים של לטבילה מתורגמים והצטבר. מתי שהקיבוס הוא לא למטרת ניקיון, אלא למטרת טבילה, להביא אותו לטהרה, אז אונקלוס מתרגם את זה בלשון אחר. פסוק מונטט, הפסוק האחרון של פרשת הזריע, זאת תורת הנגע הצרת בגד הצמר או הפשתים או השתי או הערב או כל כליור לטהרו או לטמו. פרשת מצורע, פרק י' ד' פסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. כל מה שלמדנו בפרשת הזריע זה היה אריכות שלמה, מתי יחליטו שהוא טהור ומתי יחליטו שהוא טמא. עכשיו אנחנו לומדים פה, בכל מצב שיהיה שהכהן החליט שהוא טהור, איך הוא מתאר את עצמו, איך הטהרה שלו הופכת להיות מלאה אחרי שהוא עבר את כל התהליך שהוציא אותו מחוץ למחנה, והוא המתין שבוע ולפעמים עוד שבוע, אם בסופו של דבר הוא טהור, אז פה נראה מה עושים. אומר רש"י, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו וגומר, מלמד שאין מתארים אותו בלילה. מזה שכתוב פה בפסוק, זאת תהיה תורת המצורע ביום, יודעים שזה רק ביום ולא בלילה. מדוע? אם היה כתוב רק את המילה ביום טהרתו, זה עדיין לא היה הוכחה שזה דווקא ביום ולא בלילה. כי ביום יכול להיות כל היממה. יממה שלמה גם קוראים ליום. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, כתוב בספר בראשית. אבל אחרי שהמילה ביום כתובה, כשלפניו היו שלושה מילים שמשמעותם הייתה כך ולא אחרת. זאת זה מילת דגש, זאת, כך. תהיה זה מילת דגש, תהיה כך ולא אחרת. תורת זה גם כן מילה שמשמעותה ללמד איך לעשות. אחרי שיש לנו כאן שלוש מילים שהן במשמעות של דגש, אם אחרי זה באה מילה ביום, אז זה בא ללמדנו שהמילה ביום הוא בדווקא ביום ולא בלילה. פסוק ג', מה עושים? ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע. אומר רש"י, ויצא, לאן הוא יוצא? מחוץ למחנה? חוץ לשלוש מחנות. הכהן, כדי לתאר את המצורע, לא מכניסים את המצורע פנימה. הרי המצורע, למדנו, יצא מחוץ לשלוש מחנות, אז הכהן צריך לצאת אליו, שנשתלח שם בימי חילותו, מתי שאמרו למצורע שהוא תמה, והוא צריך להיות מחוץ למחנה, אחרי שהוא מתאר את עצמו, אחרי שהוא עבר הזמן והוא נהיה טהור, אז הכהן יוצא אליו. ואז הכהן רואה שהנגע הצורת, הוא רוצה לצאת לו את סדר הטהרה, מה עושים? אז הכהן רואה, והנה נרפא, נגע הצרת, הוא רואה, זהו, הוא היה שם בחוץ, היה בהסגר, מחוץ למחנה, כמה זמן הוא לא נשאר שם לנצח. עובר הזמן והטהרה שלו, זאת אומרת, הנגע נרפא, ואז מה סדר הטהרה? אומרת לנו התורה בפסוק ד', וציווה הכהן, ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז, ושני תולעת ואזוב. מסביר רש"י. חיות, מה הכוונה שהוא ייקח שתי ציפורים חיות? המילה חיות באה להדגיש לא שהן לא יהיו מיתות, אלא המילה חיות באה להדגיש פרט לטריפות. זאת אומרת שהן לא יהיו עופות כאלה שהם חולים, הם קיבלו איזה נשיכה או משהו, הם כרגע חיות, אבל זה כמו טריפה שעומדת למות. לא, שיקח חיות, זאת אומרת ציפורים, חיות ובריאות. טהורות, מה בא להדגיש המילה טהורות? פרט לעוף טמא. לא לקחת, כמו שלמדנו בפרשת שמיני, שיש רשימת עופות הטמאים, צריך לקחת דווקא עופות טהורים. ומה הסיבה שהוא לוקח דווקא ציפורים? אומר רש"י, לפי שהנגעים באים על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים, שמפטפטים תמיד בצפצוף קול. הוא בא לתאר ממש עם דבר שהוא מתאים למה שהוא עשה. ועץ ארז, למה דווקא מחברים פה איזשהו חלק מהעץ ארז? אומר רש"י, לפי שהנגעים באים על גסות הרוח, גסות הרוח ולשון הרע זה בעצם קשור זה בזה. כי למה אתה מדבר לשון הרע על מישהו אחר? כי אתה גס רוח, מחזיק מעצמך מאוד, אז במילא השני לא חשוב, אז אפשר לדבר עליו. אז לשון הרע בא וקשור לגסות הרוח. לכן מביאים עץ ארז, שעץ ארז הוא עץ מאוד מאוד צומח לגוב. שני תולעת ואיזוב, איזוב זה צמח שצומח מאוד מאוד נמוך. למה לוקחים את האיזוב ושני תולעת? לוקחים, כמו שרש"י עוד מעט יגיד, ששני תולעת זה חתיכת צמר, צבועה בצבע זהורית, אבל קוראים לזה שני תולעת, לרמז לנו גם כן על כמו התולעת שהיא נמצאת מאוד מאוד נמוך. מה הסיבה שהוא לוקח את שתי אלה? אומר רש"י, מה אתה כאן אותו והתרפא? איך התרפא אותו בצורה שהוא היה כמו ציפור שכל הזמן פטפט, והוא היה כמו עץ ארז שהיה גס רוח, ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת וכאזוב. עץ ארז, פירוש המילה עץ ארז, זה לא חתיכה קטנה כלשהי, סתם ככה איזה, תקח איזה ענף קטן מהארז, אלא אומר רש"י, מקל של ארז. מקל של ארז זה מה הגודל שלו? אז יש במדרש תורת כהנים מסופר שרבי יהודה הלך פעם לבית של רבי טרפון, ואז רבי טרפון לקח את היד שלו לחלון של הבית והוציא משם מקל, ונתן את המקל הזה לרבי יהודה ואמר לו, אתה רואה יהודה בני, במקל הזה תיארתי שלושה מצורעים. ואז רבי יהודה אומר שהוא למד שבע הלכות מהמעשה הזה, מה צריך להיות אורך המקל, מה אובי המקל, כל מיני פרטים הוא למד, כי אם הוא הראה לו במקל הזה, פירושו שככה המקל צריך להיראות. שם כתוב שהמקל היה אורך שלו באורך המה. אז זה עץ ארז, זה מקל של ארז, זה מקל באורך המה מעץ ארז. ושני תולעת, מה זה? אומר רש"י, לשון של צמר צבועה זהורית. זה צמר שסרקו אותו במסרק, בעיבוד שלו, והוא משוך כמו לשון, לכן קוראים לזה לשון, כמו שלשון זה דבר משוך, והצבע שלו זה צבע אדום, זהורית זה צבע אדום. מה עושים עכשיו? יש לו שתי ציפורים, יש לו מקל באורך המה של ארז, ויש לו חתיכה של צמר עם אזוב, שהוא הצמח הנמוך. מה עושים עם כל זה? פסוק ה', וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. אומר רש"י, על מים חיים נותן אותם תחילה בכלי, כדי שיהיה דם ציפור ניכר בהם, וכמה אין רביעית. קודם כל הוא לוקח מים חיים, מים חיים זה מים ממי מעיין, שם בתוך כלי מינימום רביעית מים, ועל המים הוא שוחט את הציפור האחת, ואז הדם של הציפור ייכנס לתוך הכלי, לתוך המים, והדם יהיה ניכר במים. כי מה פירוש ניכר? צריך שיכירו שיהיה כמות מים כזו, אם ישים מדי הרבה מים, אז לא יראו בכלל את הדם, זה ייעלם בו. צריך שיהיה כמות מים שהדם יהיה ניכר. ואז מה עושים אחר כך? פסוק וב, את הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז, ואת שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם, ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. הוא טובל, הוא לוקח, הוא קושר, כמו שרשי יגיד, הוא לוקח וקושר את העץ ארז עם האזוב, ביחד עם הלשון של צמר, ביחד עם זה הוא לא קושר, אבל מחזיק ביחד עם זה את הציפור החיה, וטובל את כל זה בתוך הכלי שיש שם את המים עם הדם. בוא נקרא את רשי. את הציפור החיה ייקח אותה, מלמד שאינו עוגדה עמהם, הוא לא קושר את הציפור ביחד עם העץ ארז והאזוב, אלא מפרישה לעצמה. אבל העץ והאזוב כרוכים יחד בלשון הזהורית. כעניין שנאמר, כלשון הפסוק, ואת עץ הארז, ואת שני התולעת ואת האזוב, כיחה אחת לשלושתן, לשלושת אלה הוא לוקח ביחד. יכול כשם שאינה בכלל אגודה, כן לא תהיה בכלל תפילה. הייתי יכול לחשוב שכמו שלא קושרים את הציפור יחד עם העץ ארז והאזוב, אולי גם לא טובלים אותה, תלמוד לומר לכן התורה חוזרת ואומרת, וטבל אותם ואת הציפור החיה. החזיר את הציפור לכלל תבילה. את הציפור לא קושרים ביחד עם העץ ארז, אבל תבילה צריך כן לטבול אותם ביחד. ביחד וטובלים. ואחר כך אחרי שהוא טבל מה עושים? ואיזה על המתאר מן הצרת, שבע פעמים ותיארו ושילח את הציפור החיה על פני השדה. עכשיו הוא מזה על המתאר מתוך אותם מים שיש בפנים את הדם של הציפור הראשונה, הוא מזה שבע פעמים על המצורע הזה, ועל הציפור החיה הוא פשוט משחרר אותה. פסוק ח', וחיבס המתאר את בגדיו וגילח את כל שערו ורחץ במים ותאר. ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים. עד פה סיים המצורע שלב אחד בתארה שלו. אחרי שעשו את הציפור הזה עם הציפורים והיצרת וכו' וטבלו ואיזו עליו, הוא עבר שלב אחד שמותר לו כבר להיכנס לתוך המחנה. אבל עדיין הוא לא סיים את התארה לגמרי. למה? הפסוק אומר, אמנם ויבוא אל המחנה, אבל ישב מחוץ לאוהלו. מה זה ישב מחוץ לאוהלו? אומר רש"י, מלמד שעשו בתשמיש המתאר, עוד לא יכול לבוא אל תוך ביתו ולחיות בחיים רגילים כמו קודם. מה יהיה השלב הבא שישלים את התארה שלו לגמרי? אז זה אומר פסוק ט', היה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וחיבס את בגדיו ורחץ בשרו במים ותאר. אומר רש"י, נשים לב בפסוק ט', יש לנו פה כלל, כתוב, יגלח את כל שערו. אם היה כתוב את כל שערו, זה מילה שכוללת הכל. אחר כך יש לנו פירוט, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, זה פרט, מפרטים שלוש מקומות. אחרי שסיימנו לפרט, חוזרים עוד הפעם, אומרים מילה כללית, ואת כל שערו יגלח, שוב כלל. יש לנו כלל, אומר רש"י, את כל שערו וגומר כלל, הוא פרט, הוא כלל. מה זה מלמד אותנו? יש סדר שאומר כלל, ופרט וכלל, כשהתורה כותבת לנו דבר, אומרים את זה כל יום ב-13 מידות, כלל ופרט וכלל, מה הסיום? אי אתה דן, אלא כי אין הפרט. זאת אומרת שכל החלק בגוף שאתה צריך לגלח, צריך להיות דומה אל הפרט. במה הוא צריך להיות דומה אל הפרט? מה היה הפרט שציינו? ראש, זקן וגבות העיניים. מה המשותף בשלושת האלה, אומר רש"י? להביא כל מקום כינוס שיער ונראה. הוא צריך לגלח רק את אותם מקומות שיש שם כמות שיער מכונסת יחד, והוא גם נראה, גם אפשר לראות אותו. למשל, יש לנו בגוף מקומות שאומנם יש שיער מכונס, אבל הוא לא נראה, כמו השיער שנמצא בתוך האף, בתוך החותם. יש קצת שיערות, אבל הוא לא נראה. או שיער בית השכי למשל. יש שיער, אבל כשאדם עומד רגיל, הוא לא נראה. זה דבר שלא צריך לגלח. זה לומדים, ידיים, זה נראה? גם צריך. כל מקום שהוא מכונס, יש שיער מכונס וגם נראה, אבל אם הוא מוסתר, זה לא צריך. למשל, מה עוד? השפם. כתוב כאן זקנו, אבל שפמו לא כתוב. מה עם השפם? גם כן, זה מקום נראה, צריך. הלאה, מה הוא עושה אחרי שהוא מסיים לגלח? פסוק י' וביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ולוג אחד שמן. אומר רש"י, וכבשה אחת בנוסף לשני הכבשים תמימים שהוא לוקח, הוא לוקח עוד כבשה אחת שזה לחטאת. מה עושים עם שני הכבשים האחרים? נראה בהמשך שזה אחד לקורבן עולה ואחד לקורבן אשם, והכבשה אחת זה לקורבן חטאת. ושלושה עשרונים, מה עושים שלושה עשרונים? עשרונים זאת אומרת זה כמות, עשרון זה כמות, כמו שלמדנו כבר בפעמים קודמות בתורה, גם בפרשת תצווה היה לנו וגם ביקרא, עשרון זה כמות של סולת, זה עשירית העיפה. אז הוא לוקח שלושה עשרונים. למה שלושה? הוא אומר רש"י, שלושה עשרונים לנזקי שלושה כבשים הללו. כל כבש מביאים איתו מלווה הסולת עם שמן ביחד. אז יש לנו שלושה כבשים, צריך שלושה עשרונים. שחטאתו והשמו של מצורע טעונים נסחים. בדרך כלל כשאדם מביא קורבן חטאת או קורבן אשם, הוא לא מלווה עם הנסחים של שמן. כי בדרך כלל חטאת בעל חטא, אז לא מהדרים את הקורבן עם סולת ושמן. אבל פה הוא לא בעל חטא, הוא בא בשביל טהרה, אז לכן כן צריך להביא את אותם נסחים. ובנוסף להכל, עוד לוג אחד שמן. מה השימוש של הלוג שמן הזה הנוסף? אומר רש"י, להזות עליו, יצטרכו בהמשך, כמו שנראה, להזות על המצורע שבע, נצטרך שבע פעמים מהשמן הזה להזות על המצורע, וליתן ממנו על תנוך אוזנו, נראה בהמשך נצטרך לתת לו על התנוך, על החלק האמצעי של האוזן, ומתן בעונות וגם על הבוין שלו, נראה את זה עוד מעט בפסוקים. פסוק י' א', והעמיד הכהן המתאר, את האיש המתאר ואותם לפני אדוני, פתח אוהל מועד. הוא לוקח את האדם הזה, את המצורע, הוא מעמיד אותו פתח אוהל מועד, לפני השם, ביחד עם מה זה אותם, ביחד עם הכבשים שהוא מביא לקורבן. מה זה לפני השם? אומר רש"י, בשער ניקנור. איפה זה שער ניקנור? זה שער שנמצא בצד המזרחי של העזרה, והשער הזה כידוע לא התקדש בקדושת העזרה, ולכן המצורע יכול שם לעמוד, כי הוא עדיין לא, כל מה שהוא לא סיים את כל השלבי התארה, הוא לא יכול להיכנס פנימה. וכמו שרש"י אומר, ולא בעזרה עצמה, הוא לא יכול להיכנס לתוך העזרה, לפי שהוא מחוסר כיפורים, כי עדיין כל זמן שהוא לא יקריב את הקורבן, אז הוא לא יכול להביא את עצמו פנימה, לכן הוא עומד מחוץ לשער. פסוק י' ב', ולקח הכהן את הכבש האחד, והקריב אותו לאשם, ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני אדוני. מה הכהן עושה? הוא מקריב את הקורבן של הכבש, אבל הוא עושה פעולה נוספת, הוא מניף אותו, הוא מניף את הכבש שהוא הקריב, אבל הוא לא מניף אותו לבד, הוא מניף אותו עם הלוג שמן הבודד שהזכרנו קודם שהוא מביא, שיצטרכו לעזות ממנו על המצורע, כל זה הוא מניף. אומר רש"י, והקריב אותו לאשם, יקריבנו לתוך העזרה לשם אשם. הרי איפה עומד המצורע עם הכבשים? הוא עומד מחוץ לשער ניקנור, והוא לא נכנס לעזרה. אבל כשצריך להקריב את האשם, הוא לא מקריב אותו במקום שהוא עומד איתו שם, אלא מה זה להקריב אותו? הוא מכניס אותו פנימה. אומר רש"י, יקריבנו לתוך העזרה לשם אשם. הוא צריך להכניס את הכבש פנימה, לתוך העזרה, בשביל להקריב אותו כקורבן אשם. להניף שהוא טעון תנופה חי. אותו כבש שהוא הולך עוד מעט להקריב, צריך, כשהוא עדיין חי, הוא צריך להניף אותם, ולכן הוא מכניס אותם פנימה. הוא מניף שתי דברים, הוא מניף את הכבש ביחד עם הלוג אחד שמן. והניף אותם, אומר רש"י, את האשם ואת הלוג, את הקורבן האשם ואת הלוג ביחד, מניפים יחד. ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה, במקום הקודש. כי כחטאת האשם הוא לכהן, קודש קודשים הוא. אומר רש"י, הכבש האחד הזה שהזכרנו בשיעור של יום ראשון, מה עשינו עם הכבש האחד הזה? זה היה כבש של אשם, והעמידו אותו קודם כל מחוץ לשער, אחר כך הניפו אותו, אחר כך צריך לשחוט אותו. איפה שוחטים אותו? אומרת לנו התורה, במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה. מה התורה מדגישה? פה אומר רש"י כך, במקום אשר ישחט וגומר, איפה זה המקום ששוחטים בדרך כלל קורבן חטאת? על ירך המזבח בצפון, בצד הצפוני של המזבח, שמה בדרך כלל שוחטים. ומה התלמוד לומר? למה צריך להדגיש לנו פה? כן, המזבח החיצוני. מה הסיבה שהתורה צריכה להדגיש לנו איפה שוחטים קורבן אשם? ולא כבר נאמר בתורת אשם בפרשת צו ותהרון. למדנו כבר בפרשת צו ומפורש את המיקום איפה שוחטים קורבן אשם. למה צריך לכתוב את זה פה עוד הפעם? ומה למדנו שם? שהאשם טעון שחיטה בצפון. עונה רש"י שהסיבה למה התורה הייתה צריכה לכתוב את זה עוד הפעם, לפי שיצא זה מכלל אשמות לידון בהעמדה. כי האשם הזה שונה מכל האשמות. פה היה פעולה מיוחדת שלא מצאנו בדרך כלל בקורבן אשם. שמעמידים אותו, מעניפים אותו, כל הפעולות האלה הן פעולות ייחודיות שלא היה בדרך כלל בקורבן אשם. אז היינו יכולים לחשוב שמכיוון שהוא שונה מכל הקורבנות, יכול תהי שחיטתו במקום העמדתו. אולי באותו מקום שאמרנו קודם, שבעמיד הכהן המתאר את האיש המתאר ואותם לפני השם, אמרנו בשער ניקונור מעמידים את הכבס, אולי שמה בשער ניקונור, אולי שמה צריך לשחוט. וכך נאמר לכאן התורה הייתה צריכה להדגיש, ושחט במקום אשר ישחט וגומר. למרות שהיה כאן לפני זה פעולה ייחודית עם הקורבן השם והעמדנו את זה בשער ניקונור, שמגיע לשלב השחיטה הוא חוזר להיות דומה לכל קורבנות השם ששוחטים אותו על ירך המזבח בצפון. למה? כי כחטאת, כי ככל החטאות האשם הזה הוא לכהן. בכל עבודות התלויות בכהן, ישווה האשם זה לחטאת. כל העבודות שיש ומפורטים איך כהן צריך לעשות את העבודות עם הקורבן, עושים בדיוק גם בקורבן הזה. שלא תאמר, הועיל ויצא דמו מכלל שער אשמות, להינתן על תנוך ובעונות, לא יהיה טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. נלמד בעזרת השם עוד מעט שאחרי ששחטו את הדם, אחרי ששחטו את האשם, יש פעולות מאוד מיוחדות שעושים עם הדם שלו. נראה עוד מעט דברים שלא עושים בדרך כלל עם קורבן אשם. היינו יכולים לחשוב שמכיוון שהדם שלו עושים איתו פעולות מיוחדות, שמים אותו על התנוך, על הבוען, אז אולי כשמזים את הדם על המזבח, או מתי ששורפים על המזבח את החלקים שצריך לשרוף, אולי זה יהיה שונה בדרך כלל מקורבן אשם. לכך נאמר, כי כחטאת האשם מול הכהן. תדע לך שצריך לעשות את כל הפעולות שעושים בדרך כלל לקורבן אשם, עושים גם לקורבן אשם הזה. יכול יהי דמו ניתן למעלה כחטאת. אולי הוא יהיה דומה לקורבן חטאת לגמרי, שמה? למדנו כבר, אם אתם זוכרים, שכאשר עשו את המזבח, עשו לו באמצע חוט של סקרה. אמרנו, עושים מה זה החוט הזה? כדי לעשות הבדלה בין סוגי דם שצריך לשים אותם למעלה, על קרנות המזבח למעלה, או יש דם שצריך לעזות אותו למטה. אחד ההבדלים בין דם אשם לדם חטאת, שדם חטאת שמים למעלה, ודם אשם שמים מתחת לקו. אז אם אנחנו משווים פה בפסוק את העולה, סליחה, את האשם לחטאת, אז אולי גם יהיה שווה לחטאת, בפרט הזה שכמו שבדרך כלל חטאת שמים למעלה, אולי גם דם האשם לשים למעלה. אמרה שתלמוד לומר וכולי. מה זה תלמוד לומר? כתוב וזאת תורת האשם קודש קודשים מי, זה לשון שלמדנו בפרשת ויקרא, ששם כתוב את המילה וזאת תורת האשם. מזה לומדים שאותם הלכות שכתובים לגבי זריקת הדם בפרשת ויקרא כוללים גם את האשם הזה של המצורע בתורת כהנים, באותו מקום. מה עושים אחרי זה? פסוק י' ד', ולקח הכהן מדם האשם, ונתן הכהן על פנוך אוזן המתאר הימנית, ועל בוען ידו הימנית, ועל בוען רגלו הימנית. הוא שם מאדם בשלוש מקומות של גופו של המצורע, שעכשיו הוא כבר לא נקרא מצורע, קוראים לו המתאר, הוא בא לתאר את עצמו. תנוך, גדר אמצעי שבאוזן, זה הסחוס האמצעי שנמצא בתוך האוזן, שם הוא שם, זה המקום הראשון שהוא שם דם. אומר רש"י, הוא לשון תנוך לא נודע לי, והפותרים קוראים לו תינרום. תינרום זה כאילו כף האוזן. אחר כך, אחרי שהוא שם בתנוך האוזן, הוא שם על בוען היד הימנית ועל בוען הרגל הימנית. מה זה בוען? מה שבוען זה גודל, זה הגודל, האצבע הגודל שאנחנו קוראים לו, זה הגודל של היד הימנית והגודל של הרגל הימנית. פסוק תדבב, אחר כך, ולקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית. אמרנו הרי שבתחילה כשהוא הביא את הקורבנות, הוא הביא שלושה כבשים, שניים, אחד לעולה, אחד לחטאת ואחד לשם, עם כל העשרונים, ולוג אחד שמן. מה עושים עם הלוג הזה? אז הכהן לוקח ביד ימין ויוצק על כפו השמאלית, אחרי שיש לו בכף השמאלית לוג שמן, מה הוא עושה? אומר לנו פסוק ט"ז, וטבע לכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית, ויזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני אדוני. אומר רש"י, לפני השם, כנגד בית קודשי הקודשים. הרי הכהן כבר נמצא בתוך העזרה, אז לפני השם זה לא כמו שהיה קודם לפני השם, שאמרנו שזה בשער ניקנור, כי אז היינו בחוץ, אז לפני השם זה בפתח העזרה, אבל פה שהוא כבר נמצא בתוך העזרה, אז לפני השם זה יותר קדימה לכיוון קודש הקודשים, אז הוא מזה שבע פעמים מאדם מול קודש הקודשים. סליחה, מהשמן, נכון. פסוק י' זין, ומיתר השמן אשר על כפו, ייתן הכהן על תנוך אוזן המתאר הימנית, ועל בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית, על דם האשם. על אותו מקום שהוא שם לפני זה דם, בשלוש מקומות של המתאר, עכשיו הוא שם יתר השמן על התנוך, על הבוין ועל הבוין. והנותר בשמן אשר על כף הכהן, ייתן על ראש המתאר, וחיפר עליו הכהן לפני אדוני. אחרי שהוא סיים את כל הפעולות הללו שהם באים בהמשך לקורבן אשם, פסוק יוטט אומר, ועשה הכהן את החטאת וחיפר על המתאר מתומתו, ואחר ישחט את העולה, ואלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה, וחיפר עליו הכהן בטהר. אומר רש"י, ואת המנחה, על איזה מנחה מדובר כאן? מנחת נסחים של כל בהמה. זה לא מנחה מיוחדת שהוא עשה אחרי שהוא סיים את האשם, סיים את החטאת, סיים את העולה, יש לו איזה מנחה. זה המנחה שהיא באה לכל בהמה. יש את המנחה שבאה עם האשם, זה היסרון סולת עם השמן, והיא מנחה שבאה עם החטאת, זו מנחה שבאה עם העולה. התורה כתבה את זה פשוט בסוף, אבל הכוונה היא למנחה שמסולבת עם כל קורבן וקורבן.